Sí.
Ay. Klar, Geheinz. הגמרא במסכת שבת בדף למד ב' הביאה דברי המשנה במסכת שבת בבמי מדליקין, שאנחנו אומרים אותה כל ערב שבת, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת דיתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובדלקת הנר. הסיבה היא פשוטה, שכשאדם נמצא בסכנה, אז העוונות שלו נזכרים. כמו שהגמרא אומרת, השטן מקטרג בשעת הסכנה. ולכן הזהירו אותנו רבותינו, שצריך האדם להיזהר מאוד, שלא ללכת ולא להגיע למקום של סכנה. כי בכל מקום של סכנה, שמה נזכרים לו עוונותיו. כמו שאמרה הגמרא, לא יעבור תחת גשר רעוע, או קיר נטוי. מזכירים עוונותיו של אדם. אין אדם שאין לו עוונות, אם גדולות אם קטנות. חטא, עוון בפשע. חטא זה שוגג, עוון מזיד, פשע זה מרד. כל אחד משלושת אלה מקטרג על האדם. נבראים מהחטאים שלו, נבראים מקטרגים. האישה יש לה שלוש עבירות מוטלות עליה, שהם מצוות הנידה, עם כל ההלכות שיש שם, כל הדינים של הבדיקה ושבע נקיים ואחר כך חציצה ותבינה, פרטים, לא דבר פשוט. יכולה בקלות חס ושלום להיכשל ולהכשיל בעוון קראת שמצילנו. אז זה אחד. שתיים, חלה. מצוות הפרשת חלה היא מצווה חמורה מאוד, וצר לי מאוד, אומר לכם את האמת, שהיום עושים תקסים ומסיבות, ויצר הרע עובד חזק על האנשים. עושים מזה כסף ועושים מזה מסיבה, ואת העיקר שוכחים. עושים מסיבות 40 נשים, 40 יום, 40 מיסות, כל השטויות האלה. סליחה שאני אומר שטויות, למה אני אומר שטויות? מפני שתדעו, אני אומר לכם את זה באחריות, למעלה מ-90% ממיני המאפה שאנחנו קונים היום, הם לא מופרשים חלה. כי בבתי המאפה, במאפיות, בכל מקומות של הפיתות, גם פה תראו, תעקבו ותראו, אין הפרשת חלה מכל עיסה. זאת אומרת, הפרשת חלה כדת אין. ועל זה אמרו שמצוות צריכות מזל. היום תפילין, כולם נהיו צדיקים. איזה רצועות הכי משובחות וצבועות משני צדדים נהיו, מה זה צדיקים, יותר מהדור שעבר, מכל הדורות שלפנינו. ושתדעו שבסך הכל זה מיוצר בסין, ובהחלט יכול להיות שזה מיוצר גם בשבת ואפילו ביום הכיפורים. זה תביאו לתשומת לבכם, כי הכל מיובא היום משם, וזה עולה גרושים. אז מקפידים. אחר כך ציצית שהיא עבודת יד, ומעבות וארוכות, ומשתלשלות עד הרצפה, והוא דורך עליהם. אבל ריבונו של עולם, הפרשת חלה, הגמרא אומרת, מי שאוכל עיסה בלי חלה, חייב מיטה בידי שמיים. איזה סכנה זאת. ואין פוצה פה ומצפצף. צפצף אולי יש, מצפצפים, אבל לא דואגים לזה. ולכן זה דבר שלמדנו שהיינו ילדים קטנים, יום שנפקחו עינינו. וראיתי שכתב כן רבי חנוך חיים פלאצ'י, שכשאדם שקונה איזה מין מאפה שיהיה, יוצא ממנו פירור קטן כגודל נמלה, ויאמר הרי זו חלה. וכמובן בשבת אסור לעשות את זה. אז לפני שבת יגיד שמה שהפירורים שעתידים ללכת לאיבוד יהיה חלה. כי הדבר הזה אי אפשר לתקן אותו, וזה בדוק. אי אפשר. המון עיסות עושים, בזה אחר זה, אחד אחרי השני, ואין, עושים אחד מעיסה ראשונה, ואחד עיסה אחרונה, ויש עושים תנאי, ויש עושים תנאי פעם בשנה, ויש פעם בשמיטה, ויש פעם ביובל, ויש סומכים על התנאי שעשה אברהם אבינו. אז זה חמור מאוד. עכשיו מדובר שהאנשים היו בבית, הם היו עופות, והם נשות את הבצק, ולפעמים קורה ששוחות מכשילות את בני הבית באכילה בלי הפרשת חלה. העוון הזה נזכר לה בשעת הלידה. דבר שלישי, הדקת הנר. אפילו שהדקת הנר היא לא איזה איסור חמור, זו מצווה. מהגמרא דרשה את זה מהפסוק, וידעת כי שלום אהליך פק אתה נביך ולא תחטא. מה זה שלום אהליך? מה אומרת? שיש אור בבית, יש שלום בבית. למה? שאם לא יהיה אור, הוא ייכנס לאיזה חדר חשוך, יתקל באיזה כיסא, יתקל באיזה ספה, יתקל באיזה אדם, יפצע או שסתם יתרגז ויתחיל לצעוק, ונמצא שלום בית מופר. לכן מצווה על האישה להיא נמצאת בבית. האמת שזה גם מצווה על האיש, רק למה אמרו לאישה? כיוון שהיא נמצאת בבית, אז רוב העניינים של הבית מוטלים עליה. והנה חינמה, אם הבעל או שהאישה סיכמה עם הבעל שאתה תפריש את החלה, הוא יפריש את החלה. כבר הביא הרב חידה מעשה, הרב מסעד בנימין עליו השלום כותב, מעשה היה פעם אחת, וזה גבר אחד, הלך והשיג את אשתו בדיק נרות לפניה, והיא כעסה עליו, הביאה אותו לבית דין ביום ראשון. אמר לו, מה זה מצווה שלי? אני צריכה לברך שכנשם את המצווה, נו, להדיק נר של שבת. מה אתה לקחת לי את זה? אומר, מה זה משנה? אם הבעל או האישה זה של שניהם, נמצא של שניהם, אז עד כל שבת, כל ערב שישי, כל יום שישי את מדליקה, אני לקחתי את זה. חייבו אותו בדין לשלם לה 10 זהובים. אמרו כך, המצווה, כך כותב המסעד בנימין, המצווה עצמה אי אפשר לדעת כמה ערכה. אין לנו שום מודד לדעת כמה ערך כל מצווה הוא מצווה. אבל לפחות הברכה שהפסיד אותה, שראינו בגמרא בחולין, שרבן גמליאל, פעם אחת היה איזה איש אחד שהלך עבר ליד שוחט, הרי מצוות כיסוי אדם בעפר שייכת לשוחט, לא שייכת לאף אחד. אפילו כל העופות שלך, קנית אותם, גידלת אותם, הם ואבותיהם ואבות אבותיהם. מהתרנגול הראשון שידע לעשות קוקוריקו בעולם, אתה זה שלך, של נחלת אבותיך. ואתה הבאת את העוף לשוחט, זה מצווה של השוחט. אני אסור לי לחסות, פורש בשולחן ערוך, בהלכות כיסוי אדם, עד שאבקש רשות מהשוחט. אז זה אחד, הלך עבר שם, היה שוחט שחט, הוא לקח עפר, ברך וכיסה, בלי רשות השוחט. תפס אותו השוחט, הביא אותו לבית הדין. אמרו לו בית הדין, אנחנו לא יודעים את השכר של המצוות, אין אדם בעולם שיודע. אולי משה רבנו ידע, אנחנו לא יודעים. אבל ברכה שווה 10 זהובים. צריך לשלם לו 10 לירות זהב. כמה זה 10 לירות זהב? 200 גרם זהב. כמה עולה היום 200 גרם זהב? תברר בשוק. וזה מה שהוא צריך לשלם לו. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. האישה, האמת שזה מצווה גם על האיש. רק מה? כיוון שהיא נמצאת בבית, נתנו לה. ואותם, כמו שכתב מדרש תנחומה, בגלל שהיא חיפתה נרו של העולם, זה האדם הראשון גרמה לו מוות, שנאמר, נר אדוני נשמת אדם, אז היא גרמה לו מיטה, היא תאיר נרו של העולם בליל שבת, שיהיה אור בבית. וגם חלה למה? היא קלקלה עיסתו של העולם. מה זה העיסה? איך עושים עיסה? משאירים חתיכת בצק מאתמול. שקט. עיסה מאתמול שהיא החמיצה, חמוצה כבר. שמים אותה בעיסה החדשה והיא מחמיצה אותה מהר. במקום להביא כל מיני כימיקלים בחומרים שאני לא יודע מה הם, אומרים חומרים טבעיים, לא טבעיים ולא כלום. אז לוקחים עיסה מאתמול ושמים. לבניה, איך עושים? לוקחים כפית לבן של, של אתמול, ושמים בחלב של היום, בניה לבניה. ככה זה הטבעי. בלי קלציום, בלי כל מיני פטנטים. טבעי, ממש טבעי, מהיצרן לצרכן, ולא רוצה לא חיידקים ידידותיים ולא אנטי ידידותיים. תעשה לי טובה, חיידקים אנחנו לא מתעסקים איתם. אז הבנת? קיצור, ככה עושים. אז זה עיסה, מי זה האדם הראשון? הוא העיסה הראשונה בעולם, ברא אותו הקדוש ברוך הוא, ממנו כל התולדות. קלקלה אותו, אז עכשיו היא צריכה להפריש חלה מהעיסה. הרי זה נדע אותו דבר, היא גרמה תומעה בעולם, עכשיו נגזר עליה שהיא תצטרך לסבול את הסבל שהיא עוברת, ואחר כך את הבדיקות ואת הטהרה, והיא תהיה מוכנה לטהרה ולהביא ילדים, וגם אחר כך גדל אותם, ללדת אותם, לעבור הריון, והרופא מפחיד אותה, וכל מיני בדיקות, השם מצילנו, וכו' וכו'. אז זה למעשה גם חובה על האיש. אבל הגמרא שם במסרת שבת שואלת, אמרה לנו המשנה שהאישה צריכה להיזהר בשעת הלידה שלא יהיה לה עוונות. אז סדר הכל, נידע, חלה, דקת הנר. ומה עם הגבר? הגמרא שואלת, האיש, מתי הוא נידון? איך המבדקה? מתי בודקים את האיש אם הוא צדיק או לא צדיק? אם יש בידו עבירות או אין בידו עבירות? אמר יש תקיש, בשעה שעומדים על הגשר, הולך הגבר עומד על איזה גשר, או האוטו נוסע על גשר, ולך תדע, אז יש סכנה. אז הוא אומר, זה מהנדסים מספרד ונצואלה ופועלים סינים, אבל גם זה נופל. יש הרבה קשרים שראינו שהיו ענקים וחזקים ואיתנים, והשם ישמור, וזה קרה שהם נפלו. למה? כי כשאדם עובר על גשר, או עובר מתחת לגשר, יש איזו סכנה, אחוזים של סכנה יותר ממקום אחר. ואז מזכירים את עוונותיו, ואם יש לו עוונות, נופל עליו. שואלת הגמרא, ותולה, וכי אין עוד? אמרה הגמרא, יש עוד, כן. כגון מה? הגמרא אומרת, רב, שהיה יורד הספינה, היה נזהר לא לנסוע עם גוי. מה זה גוי? כומר, עובד אלילים, שתחווה לפסל, בודהיסט, הינדי, ועוד אלה שמאמינים בכל מיני שטויות והבלים. היה מפחד רב, היום הזה עובד אלילים, זה סכנה, ובים יש סכנה, אני לא רוצה לנסוע איתו. שמואל, חברו, הפוך ממנו, היה אומר, עד רבה, אני מחפש בין אומה אחרת כדי לנסוע איתו. למה? שואל אותו, למה? אבל זה גוי, תיסע עם יהודים, לא יותר טוב, יש זכויות, אומר לו. שטן הבית תראה אלה מגרה, השטן לפעמים נותנים בידו בין איזה אומה להקות בו. אם יש עוד אומה אחרת, זאת אומרת מזל של שניים זה יותר חזק ממזל של אחד. אז תמיד טוב שיש עוד אחד, כי השטן לא יגרום איזה דבר. רבי ענאי אמר, האיש צריך להיזהר בדרך, בדרכים. לכן נוסעים בדרכים, צריך זהירות. ואומר לכם את האמת, היום לא רק בדרכים, גם אנחנו הולכי הרגל צריכים זהירות מהמשוגעים הנהגים של חול המועד קוראים להם. כל אלה המטורפים, אתמול פה בירושלים, היום בבוקר היה. רכב עשה פעמיים התהפך. שני בחורים נסעו עם רכב והתהפכו בלב העיר. אם היו שם ילדים עוברים, היו נהרגים במקום, היו הורגים אותם. אז יש נהגים מטורפים שיצאו כעת מה... לא יודע מאיפה, ומעניין זה היה אותו אדום. ראית אותו? זהרו מן האדומים שהם דין. זה פה איזה שני חרדים לא רחוק מפה. מטורפים, כן. הם הכי מסוכנים. כבר אמר אחד שאם ראית אישה נוהגת באוטו, תברח, תעלה למדרכה. תלך במדרכה, אל תלך בכביש. אבל אם ראית חרדי נוהג, תברח לתוך הבית. מפני שחזקה שהוא יעלה גם על המדרכה. וזה קרה היום. אז הנה רבי ענאי אומר, זה דברי רבי ענאי בגמרא. שלא רק, לא רק במקומות אחרים. עוד מעט פרשנויות. אלא גם בדרך. גם בדרך שהולך האדם צריך להיזהר. ולכן אדם שיוצא מהבית צריך לשים יד על המזוזה. להתפלל שיחזור לשלום, כמו שכותב הגאון יעבץ, שהמזוזה העיקרה לא רק לשמור את יושבי הבית, אלא היא שומרת את יוצאי הבית החוצה. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. אז מכאן ראינו שכמה צריך זהירות. אומרת הגמרא ממשיכה ואומרת, ואין הוא דאמר רב לעולם עלי עמוד אדם במקום סכנה, שמאין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו מזכיותיו. אז אדם צריך להיזהר מאוד שאם הוא עבר במקום סכנה ויצא בשלום, זאת אומרת הוא עבר איזה כביש, הוא עבר איזה מקום שהיה שם כמעט תאונה או תאונה ועבר את זה בשלום, לא צריך לרקוד וחלק סוכריות ומה יש עוד שם לחלק, חלקום וכל מיני זה. אומר צריך להתפלל כעת לעשות מצוות מחדש, כי כל המצוות שעשה עד היום הכל נמחק. אז צריך לעשות כעת מצוות מחדש. אמר רבי חנין, מה יקרה? מאיפה יש ראיה מהפסוק שאם אדם עמד במקום סכנה מנקים לו זכיותיו? אומר יעקב אבינו שחזר מבית לבן וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, מה הוא אומר שם? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקנה עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשתי מחנות. אז אומר יעקב אבינו עליו השלום, אני קטן לעומת כל המצוות, כל החסדים וכל הזכויות שהיה לי, ועכשיו אין לי זכויות. למה? הייתי בבית לבן, הייתי שם בסכנה גדולה, הייתי שם, נולדו לי ילדים, טוב שיצאו בשלום, טוב שלא התקלקלו, טוב לבן עובד עבוד הזרה, טוב שלא קלקל אותם. הרי הוא אמר לאליעזר, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית? ממה פינה הבית? כל הבית שלו היה מלא צלמים ועבודות זרות. שם שכן יעקב אבינו היה צריך לבוא לבית שלו לקחת את בנותיו, וישב עמו חודש ימים. כמרה אומרת, 30 יום בלבד ישב שם יעקב, עריי, זה ישיבת עריי. אחרי זה איפה היה? כל ה-20 שנים במדבר. כל ה-20 שנים עשה במדבר, איפה שעכשיו יש שם המלחמה של סוריה. שהרמב״ם אומר, אחלב, חלב, על למה קוראים שם החלב? שם חלב, נכון? שלמה, על שם חלב טוב שהיה יוצא משם. איזה חלב? יעקב אבינו היה הולך מבבל הלך, מרחק של מאות קילומטרים, עם כל הצון שיש לו ושל לבן, והיה שם, הרי שם 3 ימים מרחק בין הצון שלו לבין הצון, ולא שתם על צון לבן. 3 ימים דרך יום כה ודרך יום כה, ולא שתם על צון לבן. אז איפה הלך יעקב אבינו? הגיע עד המדבר של סוריה, עבר את כל המדבר של העיראק, הרי הוא היה איפה לבן? לבן בעיראק, מחה אסמו, הוא משם. אז הוא בא משם, יעקב אבינו הלך, הלך את כל המדבר הזה עד חלב, שם יש ארץ פוריה שמוציאה הרבה עשבים טובים וכל מיני שדות מרעה משובחים, והוא היה מאכיל את הצון במאכל חשוב, אחר כך מוציאות חלב, היו באים מכל המדינות השכנות לקנות חלב, אז היו אומרים חלב, ונהיה עיר אחלב, זה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם כתב אותה לאיזה נפקא מינה? שדוד המלך כבש אותה. זה לפני שהמורדים התחילו להשתולל שם, לפני כן היה דוד המלך. דוד המלך כבש את חלב, נכון שמי? אתה היית שם שמי? לא, אתה ישן עכשיו, אין דבר, מותר לך. אז הוא, דוד, התפללת ערבית? עוד לא? אז איך אתה ישן? אסור. זה שינה של בוקר עוד? אין דבר, מותר לך. אז הוא, דוד המלך, כבש אותה, וכבש אותה נפקה מינה, שם היו מוצאים מעשרות מדרבנן. יש לה איזה קדושת מה? לא קדושה כמו של ארץ ישראל, סוריה. 3 ארצות, הגמרא אומרת. עין כיבוש, כיבוש עולה בבל, כיבוש יוצא מצרים, זה כיבוש של דוד המלך. אז זה סוריה. אז זאת העיר חלב, היה שם חלב. אז אם כן אומר, אם כן תדע, אמר יעקב אבינו, קטונתי, למה קטונתי? אם יעקב אבינו אמר, כל הזכויות שהיו לי נעלמו. מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? לכן צריך האדם להיזהר, שלא להביא את עצמו למקומות שיש שם סכנה. יש במסכת פסחים הרבה עניינים שהגמרא שם הביאה, שהם שייכים גם בימינו, שם בפסחים קוף י' ב', הרבה דברים שאסור לעשות אותם משום סכנה. לדוגמה, הגמרא שם אומרת, אוכלים ומשקים שיש תחת המיטה, אוכל, שתייה, ששם תחת המיטה, אסור לשים אותם שם. רוח רעה שורה עליהם. פשט רוח רעה, רוח רעה. אנחנו לא יודעים מה זה רוח רעה. אף אחד לא ראה רוח רעה, אם יש רעה, מסכן. רוח רעה, יש תחת המיטה שאדם ישן שם, מיטה של תינוק אין דבר. אבל מיטה של אדם מבוגר, צריך להיזהר שלא להניח שם האוכל, לא להניח שם משקה. הרמב״ם אמנם לא הסכים עם רוח רעה, לא הרמב״ם הוא לא נכנס לכלל הנושאים שקשורים לדברים שבלתי נראים, מיסטיים מה שנקרא. הרמב״ם יותר, אז הוא, הרמב״ם מבאר שכוונת הגמרא, שתחת המיטה זה מקום מטונף. לפעמים יבואו שם שרצים, לפעמים אדם זורק שם פסולת, זבל, אז יהיה לו סיר של אוכל, הוא יזרוק שם זבל, יהיה שם מתערב עם זה זבל. או לפעמים דברים מזיקים. או שהמזיק עצמו יבוא, תבוא איזה לטאה, יבוא איזה, השם ישמור, סממית וכדומה, שיש להם ברוק שלהם רעל, כך אומר הרמב״ם. ולכן אמרה הגמרא שאסור, אבל בכל מקרה, גם אם היום שאין סממיות ואין נחשים, צריך להיזהר. אחרי מה שהגמרא אומרת שאסור, ארבעה דברים, מה עושה אותם? דמו בראשו, מתחייב בנפשו ודמו בראשו. כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, זה במסכת נידה. האוכל שום כלוף, הוא בצה כלופה, הוא בצהל כלוף, הוא משקים מגולים שעבר עליהם הלילה, הרי זה מתחייב בנפשו ודמו בראשו, כמנה זה מתאבד. אז הסבירו שום כלוף שקילף את השיניים של השום, או בצל כלוף שקילף את הבצל. וכן, בצה כלופה, בצה זה לא משנה אם מבושלת או לא מבושלת. יכול להיות בצה חיה, שהוא פצע אותה, פתח אותה ושם אותה בצלחת, והשאיר אותה כמו שהיא, או בצה קשה, שהוא קילף אותה והשאיר אותה כלופה, ונשאר עד הבוקר, הוא אחרא שורה על זה. וכן, משקים מגולים, כל סוגי השתייה שהשאיר את הבקבוק פתוח או את הכוס פתוח מגולה. זה גמרא מפורט במסכת עבודה זרה, שם הגמרא מעריכה מאוד בסוגיה בפני עצמה של משקים מגולים. אומנם מרן הבית יוסף נמשך אחרי הרמב״ם בהלכה הזאת וכתב שדין של משקים מגולים זה לא דומה לשלושת אלה. שום, בצל ובצה זה עניין סגולי. אבל משקים מגולים יש לזה סיבה אחרת. שהרמב״ם כתב משום שיבוא איזה שרץ או חיה כמו נחש וכדומה שיש להם ערס בפה וישתו מזה. הם שותים, הם באים בלילה שאנשים ישנים והם שותים מזה, ואז בינתיים הם יורקים מעט מהערס שלהם שם, וזה מסוכן, כמו שהגמרא שם מעריכה במסכת עבודה זרה. אם זה נחש זקן אז הערס יורד למטה, אם זה נחש צעיר קטן זה הערס צף למעלה, ואם זה נחש בינוני זה באמצע. זאת אומרת, זה לא ראיה אם מישהו שתה מהחבית ולא ניזוק שזה שיבוא אחריו גם לא ינזק, כי אי אפשר לדעת אף פעם איפה הערס נמצא. אז יוצא שהגמרא מדברת בעניין של ערס, אבל כבר כתבו חכמי הקבלה, והגאון מבין לעצמו עליו השלום, הוסיף, שזה לאו דווקא ערס של נחש, אלא זה כל מיני מחשבות רעות, מחשבות של כפירה שבאות לו לאדם, שהן באות לו ממשקה מגולה ששתה. זה פירוש נחש, הנחש זה הנחש הקדמוני, כך כותב חיים מבלוזין עליו השלום, בשם הגאון מבינה. שזה הנחש, זה הנחש הקדמוני, כך כתב רבנו הארי, ועליו השלום, זכותו תעמוד לנו, שהנחש הזה זה נחש הקדמוני, כשרואה משקה מגולה בלילה, הוא בא, שותה מזה, אפילו שלא נחסר כלום, אבל הוא שותה מזה. אחר כך בא האדם ולוקח את השתייה הזאת ושותה, הוא לא יודע שיש בזה ערס. מה זה ערס? זה לא רעל שאפשר לגלות אותו במעבדה. אין מעבדה שיכולה לגלות רעל כזה. אלא זה מחשבות רעות שבאות לאדם בעיקר בשעת לימוד תורה ובשעת התפילה. אז מה יעשה שלא יבוא לו מחשבות רעות? יזהר שלא לשתות משקים מגולים. זה אחד הדברים שצריך האדם להיזהר. גם כשאין את הסיבה של הפשט, צריך לחקור ולדרוש מה הסיבה על פי הסוד ועל פי הקבלה. אז זה העניין שיזהר במשקים מגולים גם כן. עכשיו, לגבי שלושת האלה שאמרנו, אז היום יש כל מיני המצאות. היום כל אחד ממציא לי איזה המצאה. אחד שם מלח, אחד שם פלפל שחור, אחד שם את היד שלו ואומר רבריך אדוני וישמריך. אתם צוחקים. אני פעם מעשה שראיתי, שמרחם עלינו. הרי בעופות יש הרבה בעיות. אנשים לא מודעים לזה. עוף חלק, מה זה עוף חלק? אומר, פעם לא היה עוף חלק. נכון, פעם לא היה עוף חלק. כי פעם לא היה מחלות בעופות. היום יש מחלות בעופות. כי העופות גדלים בתנאים אחרים ממה שהיה פעם. פעם הם היו גדלים בטבע יותר, בצורה יותר פתוחה וחופשית. היום הם צפופים, לכל עוף נותנים 20 סנטימטר. ואחד דוחף את השני. מסכנים בתוך הלול. מגדלים שאמר לול פחות מ-30,000 עוף, זה לא נחשב. לא כדאי להחזיק אותו. עכשיו אם פורצת מחלה, כולם מנוגעים באותה מחלה. מה עושים נגד זה? לא אכפת להם האנשים, מרססים אותם. נותנים להם זריקות, הורמונים, כל מיני אנטיביוטיקות. עד שאמר לי פעם רופא, זה לא בדיחה. שרופא אחד גדול בירושלים, אמר לי הרב, תדע, מי שאוכל עוף מתורבת, לא צריך לקחת אנטיביוטיקה 30 יום. יש, לא, לא צוחק. יש את האנטיביוטיקה כבר בתוך העוף. אז אדם אוכל, ולא יודע איזה רעל, הוא מכניס תוך הגוף שלו. עכשיו, העופות האלה, הרבה פעמים קורה, שהם חולים, חולים בריאות. אז זה כולם חולים בריאות. יש יותר, יש פחות. ואז מתחילה העבודה, צריך לבדוק. אחרי זה יש גם, לפעמים יש, כמו בחילופי העונות, יש שערה ממדבר סהרה, מקזבלנקה ועד ירושלים. מגיע עננים של אבק. אתם זוכרים שפעמים מגיע אבק. והעיקר לפני פסח, שאנשים מתחילות לנקות את החלונות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם עושים דברים שלא צריך לעשות? שולח להם אבק. כמה ימים לפני פסח. האבק הזה מגיע, נושמים אותו העופות, נסכנים הריאות שלהם נדבקות. ונהיה טרף. עכשיו היה מעשה, אני אמרתי לכם, היה מעשה היה. היה פעם, אבל לשחוט עופות, אי אפשר לשחוט. עודק, יוצא 15%, 20% טרף. אם הוא יוצא 20% טרף, זה לא אומר שהשאר נקי. השאר, אולי איזה 60-70% זה ספק. מי לוקחים את זה? הרבנות, עוף רבנות, יאללה. כפרה על ישראל הולך. אחרי תדעו, עופות רבנות, השם ירחם. מי שאומר שמותר לאכול, זה או שוטה, או מימיו לא היה בבית מטבחיים ולא ראה איך שוחטים עופות. אז מה לך לשחוט? עצרנו את השחיטה. בא איזה אחד שיש לו כאילו איזה כשרות וזה, לא פחות ולא יותר. עמד, פרשתי עדיו, ואמר, אני מברך את העופות, יברכה אדוני וישמריך, שמחה עם אפרים וכמנשה, אמר, עכשיו תדאגו, העופות טובים, בסדר, הם בריאים. אפילו פרעה לא חשב על רעיון כזה. זה משהו מדהים, פלא פלאי. אז הבנת? אז יש כל מיני עניינים, צריך זהירות, אז אדם צריך להיזהר מה מכניס תוך הפה שלו, מה הוא אוכל, מה הוא מטפל. אז עכשיו גם השום הזה, שום כלוף, או ביצה כלופה. עכשיו למשל תדעו, במגדניות היום, אמר לכם את האמת, ספק גדול מאוד אם מותר בכלל לאכול עוגות. ספק גדול. למה? כיוון שהיום מי שובר ביצים? באיזה מגדניה קונים תבניות של ביצים? אף אחד. הכל מהיצרן לצרכן, הוא שולח לך דליים. כל דלי יש בו 300 ביצים. דלי פלסטיק, כמו ראית את הדלי הזה של הסיידים? של... איך קוראים לו? לא רק טמבור, יש כל מיני. אז זה הדלי הזה, הוא כזה מלא... ביצים, אז אני שואל אותם איך אתה עושה? אומר, לא, אין בעיה, יש תאריך. בוא נראה איזה תאריך. יש חותמת של הבדץ. איזה בדץ, החותמת. שחורך. יש חותמת, יש הכל. תאריך שלפני שבועיים. זאת אומרת, לא עבר על זה לילה אחת, 20 לילות, 14 לילות עברו על זה. הוא אחראה שורה על זה. מתי מותר לאכול ביצה? עכשיו אם אני שברתי ביצה ולא רוצה לאכול אותה, או לפעמים הכינו ביצים בשביל לעשות עוגות, פתאום באו המקסר מקולקל. מה תעשה האישה עכשיו? אז הערב עם זה משהו אחר, כך כתב הסמק, והביא עוזב חצדק, שלא יהיה חלילה רוח רעת שרה עליהם. מה צריך לשים שם? לשים שם איזה מין אפקטפייה, כמח, סוכר, חומר אחר. אבל אולי ישים איזה כמה יבזיק על זה מעט מלח ויגיד אני עירבתי. זה עירבת. מערב ערבים שלא בחוכמה זה. זה תערוב את זה. זה ערב רב זה. לא מועיל. אותו דבר בצל, שקלפו בצל וקצו אותו או קצצו אותו, תערב איתו ירקות אחרים. אז יהיה מותר. תחסה אותו בלילה, תוכל בבוקר להשתמש בו למה שאתה רוצה. בטח במקר, לא במקר, במקפיא, גם תחת האדמה לא יעזור לך גם. גם ישים אותו בבית הקברות לא יעזור. אין. אז או יש שני דרכים. דרך אחת, מה שאמרתי, לערב בו חומר אחר. או יש דרך אחרת. לחסות אותו בקליפה של המין שלו. כלומר, קילפת בצלים וקיצצת אותם, תיקח קליפות של בצל, תשים הקערה למעלה. וזה יועיל שהרוח רעה לא תשרה עליו, כך הביא עזב חצדק. אותו דבר, תקשיב מה שאני אומר, ואל תוסיף כלום. אותו דבר, שום כלוף. קילפת שומים, ואי אפשר כעת לטפל בהם, וכתחילה אל תקלף. אבל כשקילפו כבר, שלא ילך לאיבוד, ייקח קליפות שום וישים על זה. ולמחורת בבוקר יסלק אותם. אותו דבר, קילף ביצים. לא משנה כמה, ייקח קליפות של ביצים, וישים שכבה עליונה קליפות של ביצים. זה יועיל שלא תשרה רוח רעה עליהם. וזה כל זה דווקא בלילה. ביום אין שום בעיה. ביום הם קילפו והשאירו את זה כל היום, אין שום בעיה. הבעיה היא בלילה, ואם לא, זה סכנה. וידע עם כל הסכנות שיש היום, אתה רואה אנשים נכנסים לחיים של סכנות, זה בגלל זה. לא, אז ככה, מדובר בגשר שהוא קצת רעוע. לא כל גשר. גשר שהוא לא מספיק חזק. אבל גשר שהוא רעוע, זאת אומרת, עשוי מעצים, עשוי מכל מיני חלקים, זה דבר אחר. אבל גשר שהוא דבר הווה, ובפרט אדם שמוכרח לנסוע, אין מה לעשות. יש תשובה של הגאון משה פיינשטיין עליו השלום, בשו"ת איגרות משה. הרבה לא יודעים שאסור לנסוע סתם במטוס. נסיעה במטוס כרוכה בסכנה. אין דבר כזה שאין סכנה. ובמטוס סכנה גדולה שבעתיים, מפני שאם שם המנוע ילך, כל המטוס נפל. במכונית יש ניצולים, יש זה, שם איפה יהיה ניצולים? בפרט מעל האוקיינוס, או איפה היא נחת על הקרקע, השם ישמור על גחונו, או אם הגלגלים לא יוצאים, חסר. יש אלף ואחת סכנות יכולים להיות בנסיעה במטוסים. רגע, מה קרה לך אתה? שם היה ישן, אז הוא לא נתן לך רשות לדבר. אז אומר משה פיינשטיין, אסור לבן אדם לנסוע במטוס, אלא אם כן יש צורך. אבל סתם לנסוע במטוס בא לו כיף, או כשהוא יכול לנסוע במשהו אחר, בכלי רכב אחר יותר בטיחותי, ודאי שאסור לו לנסוע במטוס. אומר, אלא אם כן נוסע לצורכי הפרנסה שלו, שזה הפרנסה שלו, הוא מדבר באמריקה. באמריקה יש שם כל המרחקים האדירים בין חלק אחד של אמריקה לחלק השני, בין מדינה למדינה. מה יעשה? יסע 12 שעות ברכב, 20 שעות ברכב, נוסע שעתיים, שלוש במטוס ומגיע. אז הוא אומר, במקרה כזה שיש לו בעיה של פרנסה ובאמת זה העבודה שלו, והוא לא עושה את זה סתם בשביל הכיף ובשביל ה... זה מותר. עליו אחי זה אסור. אותו דבר גם כאן לגבי גשר. מה יעשה אדם שמסכן, זה הבית שלו, גר באיזה יישוב, והוא צריך לעבור כל יום תחת איזה גשר. והגשר פחות או יותר, בסדר, לא רואים עליו איזה סכנה, כי בדרך כלל גשר לא נופל סתם פתאום בין לילה. לפני זה רואים סדקים, רואים איזה דברים, יש איזה סימנים, אלא אם כן זלזלו, זה דבר אחר. אבל עליו הכי אסור לאדם להיכנס לתוך סכנה, אחרי נזהר בזה. עכשיו לא רק עניין של סכנה ורוח רעה ששורה בכל הדברים שמנינו, אלא גם הוא משכח תלמודו. שימו לב איזה דבר חמור זה. ומשכח תלמודו, חלק גדול מהפוסקים סוברים שעובר לב דאורייטה, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, כמו שרבנו אומר לנו בחומש דברים, קראנו את זה בשבת. כל מקום שכתוב ישמר ושמור וכן פן, זה לב. אז אומר משה רבנו עליו השלום, תיזהר לא לשכוח את התורה. שואלת הגמרא, מה יעשה אדם שיש לו שכחה? יש בן אדם שהוא טוב בזיכרון, ויש שהוא לא טוב בזיכרון. אדם לומד ושוכח. אומרת הגמרא, לא, מדובר באחד שיושב ומסירה מליבו. מה פירוש? הולך, רואה סרטים, רואה כל מיני שטויות, הולך את הטייל, הולך כל מיני, אני יודע, במרחב הגדול. והולך סתם קשקש בכל מיני מקומות. זה גורם לעצמו שישכח את התורה. למה? אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. עכשיו כולם יוצאים לחופש. יוצאים לחופש. כמה חופש? יצאת היום, יומיים, ארבע, חמש, די! כמה אתה צריך לצאת? אה, שמי. הנה, גשר רעוע. כמה זמן אתה יוצא כבר לחופש? כמה? שלושה שבועות. תדע שכנגד זה שלושה שבועות אחרי זה אתה שוכח את התורה. אז תאר לך, מי שחוזר באלף אלול, אז עד כפתלת אלול אין לו מה לדבר בכלל. שכח את כל, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, על כל אחד כפול. זה מינימום. אז זה חמור מאוד. אז זה עושה בו מסירה מליבו. מה זה מסירה מליבו? כתבו הפוסקים שלא נזהר בדברים שחכמים הזהירו משום שכחה. כמו כאן, עובר תחת גשר רעוע, שכחה, אוכל ביצה כלופה שעבר עליה הלילה, שכחה, כן. יפה, מה זה עבר הלילה? אז האמת, אנחנו צריכים לחלק. אני לא מדבר כעת במשקים מגולים, אנחנו מדברים בשלושת הדברים הספציפיים שהזכרנו בשם ובשמו בר יוחאי, ביצה, שום, בצל. מה שקובע, אם הגיע עלות השחר וזה היה כלוף, זה נפסל. אז סתם בלילה, אם עבר רק שעתיים, שלוש, גם לא טוב עשה. כי יש רוח רע. אבל מתי זה נאסר ודמו בראשו, שהגיע עלות השחר? רק כתבו הפוסקים. אבל במשקים עגולים לא. משקים עגולים, גמרא מסכת עבודה זרה בתחילת המסכת. בפירוש אומרת הגמרא. כמה זמן יישאר המשקה מגולה והוא יעשר? אומרת הגמרא, כדי שיבוא השרץ ויעבור מאוזן לאוזן. מצד אחד של הכלי לצד השני של הכלי. שזה עניין של כמה שניות. אז השאיר משקה מגולה ללא השגחה, ואף אחד לא היה שם, והוא הלך וחזר, בלילה זה נאסר. חוץ ממשקה שהוא חם, הגמרא אומרת, וזה אין בעיה. בפני שהנחש מפחד ממשקה חם, מהאש הוא בורח. אז טמפרטורה מ-30 מעלות ומעלה, שזה כבר מתחיל להיות חם, זה כבר מותר, אבל פחות מזה זה אסור. אז משקה סתם, במשקים זה דין אחר. משקים אפילו שעה קלה, זמן מועט בלילה, ולא היה שם אף אחד, אסור לשתות את המשקה הזה. מראש אסור להשאיר אותו מגולה. לכן בקבוקי יין למשל בשבת. דבר, קודם כל זה טוב, אדם תמיד יתרגל, שפותח בקבוק יין, מזג, תסגור את זה מיד. למה? תקלות לא חסר, מישהו יתקל בזה, יעיף את זה, שפך על מישהו, יתנף את הבגדים, יקלקל את האוכל, למה אתה עושה ככה? גם בקבוק טמפו וכדום, בפרט היום כל הקנקנים, זה מתנדנדים כמו בני האדם. הכוסות מתנדנדות, הכל מיני הר. אז למה לעשות כך שיהיה תקלה? צריך להיזהר, שלא לגרום חס ושלום איזה עגמת נפש. אז זה האדם תמיד ייזהר דרך ארץ, קדמה לתורה. התחלתם עם השאלות היום? כן, מה השאלה? לא שומע כלום. תבקש מישהו שישאל במקומך, אני לא שומע אותך. תבקש ממישהו שישאל בשבילך. כן, מה השאלה? מה מעורב? במה מעורב? במי? מה זה מעורב שמן או לימון? מה זה מועיל? לא, אני צריך שיהיה מעורב איתו חומר אחר. לא, קצת, עוד פעם, אתה עושה לי כעת את הוונטות שהם עשו. כמו ב, 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 זהו, ב, 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 עם הדליים של הביצים, זה אותו סיפור. זה לא מועיל. צריך שיהיה תפוח אדמה, קמח, אני לא יודע מה, כל מיני חומרים, אנשים עושים ביצים עם כל מיני דברים אחרים. שיהיה הדבר הנוסף שצריך להיות מעורב, זה יהיה ניכר, אבל לא דבר שלא ניכר, בלח זה לא ניכר, או שמן זה לא ניכר. שרואה את זה, 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 זה. מה הוא שאל? בצל גדול לחתוך באמצע, הקליפה נמצאת מסביב, אין בעיה. אמרנו, הקליפה יש, אין בעיה. מה קשור למקרר? עוד פעם חזרת על המקרר? מה מועיל מקרר בכלל? איזה קשר יש? כן, טוב מאוד. אני, מה אתה רוצה שאני אתחיל לטפל לך בעניינים שלך במטבח? אני, התפקיד שלי להגיד לך מה אסור, מה מותר. הרב, כן, הרב. קומות עליונות. כל מיני מה? אז שתדע, ידידי הנכבד, ואהובי היקר, שכבר היה מעשה בבית מלון בתל אביב, בקומה 16, שהגיע נחש, בתוך הצנרת של המסגן, ושוב היה מעשה בישיבה בבני ברק בקומה 6, שנחש יצא חוץ מכבודכם דרך האסלה. נחשים יש להם את כל הדרכים והפתחים, אז מי שאמר לך שזה רק בקומת קרקע טעה בגדול. כן, בואו, בלי אומרים, בואו, יש לנו עכשיו עוד מה ללמוד, ותעשו לי טובה, פחות שאלות, מחילה מכבודכם, אני מבקש סליחה. אז יוצא שזה מה שהגמרא בפסחים אומרת, שרוח רעה שורה, ולכן צריך להיזהר בזה. ועוד מצינו גם כן צוואת רבי יהודה החסיד, שציווה על כמה דברים. אמנם יש בזה מסעים ומתנים, האם אנחנו חוששים לצוואת רבי יהודה החסיד או לא חוששים, אבל בכל אופן, במשקים מגולים, כולם הסכימו שצריך להיזהר, כי אפילו שיש מי שכתב שבזמן הזה זה מותר, בכל זאת, הפרי חדש כתב שאנחנו נזהרים, וככה מנהג בארץ ישראל גם, להיזהר גם במשקים מגולים, שלא ישאיר אותם כל הלילה ולא זה. דבר נוסף, כן. מה השאלה? אני לא יודע, מגדניות יש כמה בעיות. קודם כל הם לא, מה אתה רוצה ממני? אני לא רב ולא רב שכונה ולא רב מטעם ולא מקבל מזכורת מאף אחד. גם פה במוסף אני מלמד בחינם, טוב? לא מקבל כסף מבית הכנסת. אז מה אתה רוצה ממני? אני לא בעל תפקיד. אני לא בעל תפקיד, שתדע. אז מגדניות יש שתי בעיות למדת היום. בעיה אחת של הביצים המגולים, בעיה שנייה של הפרשת חלה שלא מפרישים. ומי שאומר לך שבטוח מפרישים, הוא משקר עליך ביודעים. ולכן גם לחם שאתם קונים אנג'ל ברמן של כולם, יוצא פירור נופל בסקית, תיקח את הפירור הזה, תגיד הרי איזו חלה. אחרת, אדם בבעיה. אנחנו כעת נמצאים לפני ימים נוראים, באלול, לא רק מזוזות צריך לבדוק. את כל המצוות שלנו צריך לבדוק. אז אם כן, יזהרו האנשים. מה עוד? אז נשאר לנו עוד דבר אחד, והרבה דברים. שולחן ערוך כתב, אסור לאכול בשר ודג ביחד. והנה עוד סיבה, אני יודע שהיום אני מקלקל לכם הרבה את התיאבון. עוד סיבה שתדעו שבאולמות צמחות לא נזהרים בזה. גם אלה שקוראים לעצמם מהדרין ובדצים. למה אני אומר לא נזהרים? כי אני ראיתי, אני לא מדבר סתם. בתוך התנור, אחרי שהשף הולך הוא מבשל, בשבע בערב בדרך כלל המשגיחים הולכים הביתה. זה במקרה הטוב. יש מקרים שהוא בכלל לא היה המשגיח כל היום, ואז בשבע בערב מי נשארים שם? ערבים, והם התפקיד שלהם לחמם את האוכל של המנה הראשונה והמנה השנייה. אז אין להם תנור מיוחד לדגים ותנור מיוחד לבשר, אלא באותו תנור יש שם מגש דגים, מגש בשר, ואסור שבשר ודגים יהיו ביחד. זה גמרא מפורשת, ומרן כתב שזה קשה לצרעת. ובזה אין הבדל בין אשכנזים לבין ספרדים. ולכן צריך להיזהר גם בבית, מאוד צריך להיזהר. בוא נתחיל עם הבית, בליל שבת אוכלים דג. ואחרי זה מביאים איזה עוף או בשר. אז צריך לדאוג שכולם יחצו ידיים. ועל זה אמר מים אמצעיים רשות. ואין דבר כזה שלא נדבק מעט רוטב או משהו מהלחם או מכל דבר אחר או מהמזלג ביד, צריך לרחוץ את הידיים. כנ"ל צריך להחליף את כל הסכום והצלחות, את כולם, וגם לשטוף את הפה ולאכול איזה דבר נוטרלי כדי שיעבור הטעם של הדג ואחריו הבשר. והוא הדין להפך, שאכל בשר או אכל איזה עוף ועכשיו רוצה לטעום אפילו דג, אסור לו לעשות כן. ואם עושה כן, אפילו שלא בא לידי סכנה, עבר על דברי חכמים, בסופו לשכוח תלמודו, בסופו שהוא הכרעת שלוט עליו, אז למה לאדם להיכנס לבעיות כאלה? עכשיו אני חוזר לאולמות. מה קורה באולמות? הם לא אכפת להם, הם שמים באותו תנור, מתבשל שם הדג ומתבשל שם גם העוף, ואז מוציאים את הדגים ואחר מגיע התור של העוף, ואדם לא יודע שגם הדג אסור וגם העוף אסור, כי הם בושלו יחד וחוממו יחד, והעדים שלהם התערבבו ביחד, והטעם שלהם התערבב ביחד. עכשיו נוסף לזה, יש גם מלצרים טיפשים, שהם לוקחים את המגשים, והוא מסתובב, לא לדבר. הוא מסתובב בתוך השולחנות, והוא שואל, מה להביא לך? בורקס, או זה ארטישוק ממולא, וזה דג. באותו מגש, יש לו צלחת כזאת, צלחת כזאת. ובאותו מלקחיים, באותו כף, שהוא מזק כעת דג באותו כף עם הרוטב של הדג, ולפעמים גם נשאר שם כמה חתיכות דג גם כן, זה זכר לטית. הוא שם לך גם כן בשר. והוא פעם היה איזה אחד כזה, צעקתי עליו, אמרתי לו, אדוני זה אסור. הלך קרא, הוא אמר, אמרו לו, זה רב דיבר איתך. אז הוא קרא, יש להם שם גם למלצרים, רב מלצרים. בא רב המלצרים אליי, אבל לי, כן אדוני, אני רב המלצרים, והוא מצביע לי פה על החזה שלו, יש לו איזה סמל, ששמע איזה טיגריס עם איזה חתול, לא יודע מה היה שם. זה הסמל של החברה, שהוא קיבל דיפלומה. אמר לי, כן הרב. אמרתי לו, המלצר שלך עכשיו בא פה, אני לא אוכל. אבל הוא שם לאנשים פה לידי, שם להם במגש, באותו מלקחיים, שם גם דג, ושם גם בשר. אמר לי, אז מה הבעיה? אמרתי לו, זה שולחן ערוך, אסור. למה זה אסור? אמרתי לו, מה אתה רוצה? כעת שיעור בהלכה? אני מוכן, אין לי בעיה, תביא מיקרופון, אני אסביר לך, תאסוף את המלצרים. אך מה, מסביר לו את זה? הוא אומר לי, הרב, זה פעם ראשונה ששמעתי את זה. אמרתי לו, כי על זה שנתן לך תעודה של מלצרים. פעם ראשונה, אז מה, איזה תשובה אתה עונה לי? בקיצור, תבינו רבותיי, זה דבר לא פשוט. לכן צריך, היה הוא גילח אותו, לכן צריך להיזהר, תיזהרו וישמרו לכם, כי הדברים האלה, וזה מחוץ לזה שזה בישולי גויים, ויש עוד דברים אחרים גם כן, לכן צריך להיזהר, זה לא דבר פשוט של מה בכך. הרבה פעמים באותם כלי הגשה, מגישים גם זה וגם זה, ולכן צריך להיזהר שלא לאכול, והוא הדין הפוסקים כתבו, הוא הדין הלחם. שכשאתה מביא בשר בשולחן, תדאג שהלחם שנשאר על השולחן אין בו כתמים של דגים. ואם יש, תסיר אותו, את הלחם הזה. לפעמים הילדים מלכלכים, לפעמים גם יש מבוגרים שהם כמו ילדים. אז תיזהר שלא יהיה גם, אפילו הלחם הזה אסור לאוכלו. לחם שאכל אותו עם דג והתלכלך מהרוטב של הדג. אם לא התלכלך זה בסדר. אבל אם כן התלכלך, ודאי שאסור לאכול אותו יחד עם הבשר, בשר עם דגים ודגים עם בשר. כל זה ייזהר להרחיק מעצמו לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. יותר מזה, עכשיו תעזוב אותי, תעשה לי טובה, תעזוב אותי. אני יכול לספר לך הרבה סיפורים שאתה לא תרצה לצאת מפה היום. יותר מזה, אני אגיד לך עוד דבר, שגם מה שכתב רבי יהודה חסיד לגבי נישואין, למשל, שתי אחים, שתי אחיות, שמו כשם חמיב, שם הקלה כשם חמותה, ועוד 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 דברים כאלה שלמעשה, זה לא מובא בתלמוד. פרט, אנחנו הספרדים מעולם לא קיבלנו את צוואת רבי יהודה יחסית. גם האשכנזים לא קיבלו. הרב נודע ביהודה כותב בפירוש שלא קיבלנו את צוואת רבי יהודה יחסית. מהרשה. כותב אני צצה שלו, בן אחר בן של רבי יהודה יחסית, ואנחנו לא קיבלנו עלינו את צוואתו. ובואו אני אגיד לכם שסתם שגעים את האנשים. איך נשאר כל בבא באדמור, אגיד לך, מה? אתה שברת קיר, אתה שיפצת את הדירה, תשאיר חור. תשאיר קנה, יש לו חור בראש. חור בהשכלה יש לו, למה? מה אתה מדבר? צוואת רבי יהודה יחסית, יש 100 וכמה סעיפים בצוואת רבי יהודה יחסית. זה אחד הסעיפים. אתה יודע, יש שם סעיף שלא יקרא לבנו לא יהודה ולא שמואל. מי מכפת לו? מי נזהר בזה? כמה רבנים גדולים יש ששמם יהודה ורבנים ששמם שמואל, מכל העדות. אחר כך כותב, לא יגור בבית שהוא עשוי מאבן. מי לא גר בבית אבנים? אז מה, למה זה כן וזה לא? אז אתה, אין לך טעם בדבר. לכן לא צריך לחשוש לזה. אסור לחשוש לזה. אין צורך. כל מה שאמר רבי יהודה יחסיד, כותבים הפוסקים, מדובר בבחור שלא הגיע לגיל 20. ואז אם הוא יכול לקחת אחת שהיא לא תהיה הגיסה, או לא תהיה שתי אחים, שתי אחיות, או שלא יהיה שמו כשם חמיב, נו! אז נגיד שהוא צריך לחכות. אבל אם עבר גיל 20, גמרא בקידושין אומרת, שהבחור עד שהוא בן 20 שנה יושב, הקדוש ברוך הוא מצפה, הקדוש ברוך הוא מחכה, מתי יישא אישה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, שקרן, אתה לא לוקח, לא רוצה. אתה יש לך כל מיני דרישות, כל מיני קשקושים בראש. אז הוא, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה, מתי יישא אישה? כיוון שעבר 20 ולא נשא אישה, אומר הקדוש ברוך הוא, טיפחנה עצמותיו, השם הצילנו, איזה כללה נוראה זאת. טיפחנה עצמותיו. אז הפוסקים כתבו, וגם מביא את זה גם רבי חיים פלאצ'י בספרו רוח חיים, שהיום בימינו, כיוון שלא כולם מבושלים כבר וראויים בגיל 20, ואם הוא לומד תורה גם, הוא יודע שאין לו הרהורים שמפרעים לו, מי יכול להגיד שאין לו הרהורים שמפרעים לו, בדור כזה יתום, עכשיו יוצאים כולם לטייל, לא כולם, אבל חלק גדול יוצאים לטייל, מה רואים ברחובות, מה יש, וזה לא צריך להיות רק באזורים חילוניים, גם באזורים שנקראים חרדים, מלא פריצות יש. כל התלבושות שלובשות היום, והעקבים, והפאות, והבוסם, ועוד שאר דברים נוראים, ושרואה את זה, זה כערס של אחנאי נכנס בתוך הלב שלו, אוי ואבוי. זה לא יכול לצאת מהאדם לפעמים שנים, אם הוא ראה איזה מראה, השם מרחם עלינו. זה לא דבר פשוט, זה דבר של מה בכך. אז זה בחור שעבר גיל 20, הוא ודאי אסור לו לעשות את זה. ודאי אסור לו להגיד, אני חושש צוואת רבי יהודה. מי אתה שאתה חושש? אתה תחשוש קודם לכללה שהקדוש ברוך הוא מקלל, חס ושלום, את מי שנשאר רווק. זה מחריף את העולם. אמר אביי, היידה עדיפנה מחבריי, אביי אומר, למה אני כזה חריף? שהתחתנתי דנסיבנה בשיבשר, התחתנתי בגיל 16. אומר, ויהבה נסיבנה בארבשר, מה זה 14? 14, לא 14. 13 ביום, למחרת הבר מצווה. הווה אמנה גרה בעינה דשתנה. הייתי אומר, חץ בעין של ההוא ההוא. למה? כי מי שמתחתן צעיר, אז כל חייו, אין לו הרהורי עבירה. אבל מי שהתחתן בוגר, כל ימיו בהרהורי עבירה. זה גמרא. מישהו יכול לחלוק על הגמרא? אז זה חמור מאוד. לכן יזהר האדם. כמה זהירות אנחנו צריכים. פרט הימים האלה, שרגע שם התור שלי לדבר. רגע, כן, כן, כן. התור שלי לדבר, בפרט בימים האלה, שהישיבות, רובם, לא כולם, יצאו לחופש. אין לנו מי שיגן עלינו. התורה הזאת שלומדים מגנה. אין, גמרא מפורשת, בסוטה. תורה גונה מגנה ועצולה מצלה. מגנה, מגנה מיצר הרע, ומצילה מכל מיני אסונות. שני דברים התורה עושה, גם רוחני גם גשמי. עכשיו שאין, מספיק תינוקות של בית רבן, עשו להם ביטול תורה, שלחו אותם הביתה. הולכים את הילד, הולכים, הנה היום בחפץ חיים, היה שם תאונה. משפחה שלמה נפצעו בתאונה, בכניסה שם. שם זה המקום הזה, פעם אחרי פעם, מה שקורה שם. אז הנה, וכאן, אתה רואה שמועות אחרי שמועות, כל מיני דברים נוראים. היום היה רצח באזור חיפה. רצח את אשתו ואיבד את עצמו, השם ישמו. משפחה שהם כן שומרי מצוות, כביכול. מה זה? שיגעון תקף אותו. איך בא השיגעון הזה? שאין תורה. אין מספיק תורה, אז אין מי שמגן. זה הבא, השטן נכנס בראשו והשתגע, וירה גם על הילד. ואת אשתו הרג, ואחר כך הוא גם הלך. התאבד. איזה גזרה זאת איומה. נו, מה זה סתם גזרות באות, דברים, מיטות משונות, שאין תורה. אז צריך שיהיה דבר שמגן עלינו. לכן צריך להיזהר יותר בימים האלה. בימים האלה צריכים יותר זהירות משאר הימים. כי אין לנו מספיק הגנה. אנחנו במצב לא טוב. פרט תראו, האיראנים מאיימים עלינו. זה עניין של כמה שבועות, שזה חס ושלום, הכל יכול להתפוצץ עם האיראנים. זה כולם מדברים על זה, כל העולם מדבר על זה כבר. זה לא דבר של מה בכך. ואם חס ושלום מתחילה מלחמה, כל הארץ בסכנה. יש מקום בארץ שלא מכוסה בטילים, אם זה מצפון או אם זה מדרום. אין לך איפה לפתח מילות. אז אין לנו להישען על האבין שבשמיים. אנחנו צריכים יותר ויותר הגנות כעת. יותר ויותר תורה, מצוות, מעשים טובים. הגמרא אומרת, בעידנה דריתחה אנשנה נעשה. חס ושלום, מתי שיש ריתחה בעולם. מה זה ריתחה? לא, אין מחילה. אסור לבטל תורה באמצע. עידנה דריתחה זה מתי שאתה רואה שיש אסונות, אתה רואה תאונות, אתה רואה רציחות, אתה רואה איומים מכל צד עלינו. זה עידנה דריתחה. לא רק עבירה אם אדם עשה, זה יכול להשפיע. אפילו מצווה, ביטל מצווה. לא לובש תלית. ביטל מצווה. מענישים בשמיים גם על מצוות עשה. אפילו זה בדרך כלל על מצוות עשה שאדם ביטל, אין עונש מיידי. יש כפרה, הוא יעמוד, יבקש, חטאתי, עביתי, פשעתי. וביטלתי מצוות ציצית. מוחלים לו. אבל אם זה חס ושלום, זמן של זעם, מה? אז השם מרחם. לכן צריך זהירות גדולה. אותו דבר דיבור בבית הכנסת, זה גם כן עבון. גם כן עבון, צריך להיזהר מאוד, לא לדבר בבתי כנסיות. מראה לא אמרה, זוהר אומר, מה ידכתיב אדוני לכם לכם, ואתם תחרישון. אם האויבים קמים עליכם, ואתה חושש מהאויב, אז השם ילחם לכם, תפחד, אבל בתנאי, ואתם תחרישון בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שנשמור את הפה, לא לדבר דברים בטלים, לא לדבר באמצע, אם זה בית הכנסת, אם זה בית המדרש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אלחם לכם. ולמה? חכמי המוסר כך כתבו, שכל עבירה שעושים, חס ושלום, בא כשטן מקטרג, אומר ישראל ככה עושים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא הנה, אני אמצא לך אצל הגויים יותר גרוע. גנבים? ברומניה כולם גנבים. מה אתה רוצה עוד? פריצות? לך תראה בפריז, מה הולך? בלוס אנג'לס, לך תראה מה הולך אצל הגויים. מה אתה מדבר על היהודים? חילולי שבת? בוא נראה לך הגויים, בכלל אין להם לא שבת ולא מועד ולא כלום. אבל כשהשטן אומר, מדברים בבית הכנסת, אומר הקדוש ברוך הוא שותק ולא משיב. כי הם שמה, כך יוצא, שהם נזהרים. אז זה פחד גדול. פחד גדול. לכן בימים כאלה לפחות, נזהר, נשמור את עצמנו. ויגיד, עבר ט"ו באב, מה עבר ט"ו באב? עבר, בסדר, ברוך השם שעבר בשלום. אבל, אתה רואה כאלה סכנות, עם ישראל בסכנה, איזה מצבים, אתה יודע איזה הכנות עושים, כל מיני כלים אלקטרוניים, מחפשים שאם חס ושלום יפרוץ איזה דבר, והסורים גם כן נוספים כאן בעורפנו, מה שמו זה הסורים, מה שיש לו, איזה מלחמה ביולוגית, טילים על כל, חס ושלום, על כל ארץ ישראל. זה אוי ואבוי, איזה חומרים מסוכנים יש שם, השם יצילנו. אז מה האדם, איפה האדם ישים את עצמו? לכן צריך להיזהר, הדברים האלה, ייזהר בהם. עוד דבר אחד, נזכיר, מסכת שבת, הגמרא אומרת, אמר רבי חנינא, אסור לישון בבית יחידי. מה פירוש בית יחידי? בתים משותפים אין שום בעיה היום. זאת אומרת, הדירות שיש היום ברבי קומות, שיש דירות, ואפילו בקצה השני של הבניין יש לך דייר, אין לך בעיה. אבל בבית בודד שנמצא לבד ואין שם אף אחד, ולבד אסור לו לישון. מה יעשה האדם שנתקע ונמצא באיזה וילה, באיזה, אני יודע, איזה בית בודד באיזה מקום? ישאיר אור דולק. לא חייב לישון בתוך האור. החדר הסמוך יהיה אור דולק, אז האורות דולקים, זה במקום אדם. כך הגמרא אומרת, נר ועוד אדם זה כתרה הווה להו. ואם יש ירח זה יותר טוב, ירח כשלושה, ככה אומרת הגמרא. אז אם כן, גם צריך להיזהר בזה, לא לישון לבד בבית. או ייקח איתו מישהו, או אם יש בבניין עוד דיירים, אפילו לא משנה מי. יש עוד דייר בבניין, וזה באותו בניין, אין בזה שום בעיה. בזה לא יחשוש, ואז לא יפחד. בזוהר הקדוש גם כן הזכיר את זה. אמר הזוהר שטוב שיאמר בחצי הלילה פתאום הקטורת. זאת אומרת, אם הוא מפחד, נמצא לבד, אחרי חצות, לפני חצות אסור. ביום מותר, אבל בלילה אחרי חצות, יכול לומר פתאום הקטורת, ועל ידי זה יהיה שמור. ורבנו הארי הוסיף על דבריו של הזוהר, שאם ישבו עשרה בבת אחת יראה שמיים, ויגידו בחצות הלילה פתאום הקטורת ביחד, יבטלו מוות מעל אותו העיר וכל מיני גזרות קשות ורעות ולא עין הרע ולא כשפים, לא ישלוט בכל אותו העיר. לכן צריך מאוד להיזהר מחצות ועלה. היום חצות זה רבע לאחת, מרבע לאחת בלילה והלאה, וזמן טוב מאוד לומר פתאום הכתורת. אבל לומר לפני זה תיקון חצות. פתאום הכתורת זה מבטל הכל. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונזכה לחיים טובים ומאושרים בעולם הזה ובעולם הבא. רבי חנניה בן עקשיא אומר,